שלום וברכה ובוקר טוב, שואל חנניה. שלום הרב, והשם אמר לכם, לא תוסיפון לרדת בדרך הזה עוד. איפה השם אמר את זה? זה נאמר כציווי או כהבטחה? תודה רבה. א', יכול להיות שהשם אמר את זה וזה לא כתוב. כי הרי הרבה פעמים השם אומר דברים שאחר כך אנחנו יודעים שהוא אמר אותם בדרך עקיפה. למשל, כשמתו נדב ואביהו, אז משה אומר, הוא הדבר אשר דיבר השם למור, בקרובה יקדש. איפה השם אמר בקרובה יקדש? לא אמר מקודם. כנראה שאמר, רק שזה לא נכתב. או למשל, וזבחת כאשר ציוויתיך, איפה ציוויתיך, איך לזבוח? זה הלכות שחיטה שנאמרו הלכה למשה מסיני. כך שיש הרבה דברים שהתורה מתייחסת אליהם, בתור דבר ידוע לאותו דור, למרות שזה לא נכתב. דבר נוסף, כתוב, כאשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, וגם בפרשת כי תבוא, כתוב, והביאך השם מצרימה, בדרך אשר אמרתי, לא תוסיף עוד לראותה. אז משמע שהקדוש ברוך הוא על כל פנים, לא מעוניין שתחזור למצרים. האם זה בגדר איסור, בכלל, תרי"ג מצוות, כלומר, במצוות לא תעשה, או שזה רק עצה טובה, אפשר להתווכח. הרמב״ם מנה את זה בתור מצוות עשה, שאסור לגור בארץ מצרים בכלל. שואל רוני, כידוע, הרמב״ם מכיל את לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא לכל שררות שבישראל. לפיכך, האם ראוי בקונסלציה כזו או אחרת, שיכהן שר ערבי בממשלת ישראל? תודה. הדבר הזה נתון למחלוקת, יש אומרים באמת שאסור בשום פנים ואופן למנות מי שאיננו בקרב אחיך, מקרב אחיך, אבל יש, הרב שאול ישראלי אומר שמה שהתורה אסרה זה שררה העוברת בירושה. כמו שאנחנו רואים גם במלכות, שהמלכות ירושה. אבל אם זה שררה לפי שעה ואינה עוברת בירושה, לדעת הרב שאול ישראלי אין איסור שהציבור יסכים לדבר הזה. כמובן, זה צריך להיות מתוך הסכמת הציבור, ולא מתוך כפייה של כובש חיצוני. טוב, אנחנו ממשיכים בפרק י' ז', פסוק כף, בספר דברים, פרשת שופטים. לבלתי רום לבבו מאחיו, ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל. עכשיו, יש פה איזושהי בעיה. מצד אחד, אתה אומר, לבלתי רום לבבו, מצד שני, אמרת, שום תשים עליך מלך, שתהיה אימתו עליך. מזה אנחנו מבינים שיש הבדל בין ההנהגה החיצונית של המלך לבין ההנהגה הפנימית. בהנהגה החיצונית הוא נוהג בתקיפות, הוא מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. מצד שני, אומר הרמב״ם, צריך שהוא יהיה ענב מבפנים כי, ולהתבטא לפני כל האומה, כי ליבו הוא לב כל ישראל. ולכן, בהנהגה פרטית, כשהוא מקבל את חכמי ישראל, הוא צריך לנהוג בהם כבוד. כשהוא בציבור, אז יש כבר תכסיסי מלכות. אז יש פה עבודה כפולה של המלך, והבדל בין ליבו לבין הופעתו. הופעתו נכבדת, בליבו שפל לגמרי, כמו שאמר דוד, וליבי חלל בקרבי. ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל. מה החידוש כאן? הרי כל אחד צריך לו לסור מן המצווה ימין ושמאל. אבל מכיוון שיש למלך סמכויות שמחוץ לדין תורה, כגון במורד במלכות, אז יכול, יש לו יותר פיתוי לסור מן המצווה ימין ושמאל, לכן יש פה תוספת הזרה. למען יאריך ימים על ממלכתו. כלומר, מי שנוהג ביושר ראוי לאריכות ימים, הוא ובניו בקרב ישראל. מזה אנחנו לומדים שהמלכות ירושה היא. בזמנו של הגאון מווילנה, הייתה תנועה רפובליקנית ברוסיה. כלומר, אנשים ששאפו לכך להפוך את ה... לא באופן דווקא של מהפכה, אבל באופן מתקבל על ידי הציבור, שיש שינוי בחוקה של רוסיה, לבטל את המלוכה ולהקים רפובליקה. כתוצאה מזה, התעניינו בשלטון הרוסי בשאלה מה המשטר האידיאלי, ושאלו כל מיני אנשים. בין היתר שאלו את הגאון מווילנה, מה דעת היהדות, האם עדיף משטר מלוכני או משטר של נבחרים. הגאון אמר שיש ערך למשטר המלוכני, לא יודע אם הוא אמר שזה יותר טוב, אבל יכול להיות גם שלא הייתה לו ברירה, אבל הוא אמר שיש צד של של מעלה במשטר מלוכני, כי הוא עובר בירושה. מה טוב בזה שזה עובר בירושה? המלך, כיוון שהוא יודע שבנו יירש אותו, אז הוא משתדל להשאיר בידיו מדינה מתוקנת. מה שאין כן, אם לא בנו יורש אותו, באיזשהו מקום אכפת לו רק מחיי השעה, ולא ממה שיהיה לאורך זמן. אז יש צדדים גם של מעלה במשטר המלוכני, כמו שכתוב כאן, למען יאריך ימים על ממלכתו ובניו בקרב ישראל, שהמלכות ירושה היא. אז אם ככה, בינתיים ראינו שניים מארבע המוסדות של החברה הישראלית, מלך, שופט, כהן ונביא. אז ראינו תחילה השופט, אחרי זה המלך, ועכשיו אנחנו עוברים לדין ששייך לשלישי, שזה הכהונה. עכשיו, כל דיני הכהונה פה לא מוזכרים, הם מוזכרים, אבל בכל זאת יש קצת דינים, כי אי אפשר היה שלא לתת כאן מקום למוסד השלישי בשלטון בישראל. לא יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי, חלק בנחלה עם ישראל, אישי השם ונחלתו יוכלון. אז כאן יש ההלכה, קודם כל צריך לדעת, כהן גדול הוא האדם היחיד בחברה הישראלית שאינו משתחווה למלך. נביא משתחווה למלך. ראש הסנהדרין משתחווה למלך. כהן גדול לא משתחווה. וזאת למה? בגלל שגם הוא מלך. מלך לא משתחווה למלך. ועל מה הוא מולך? הוא מולך על התחום המקדשי. כן, הדתיקן. עניינים של דתיות, זה בתחום הסמכות שלו. לכן גם מצאנו במשנה בדין של כהנים וכדומה מהדברים האלה. למה צריך להשתחוות למלך? מפני שהוא מייצג את המלכות. כלומר, לא מצד המעלה של המלך. המלך עצמו יכול להיות שהוא מלך טוב, יכול להיות שהוא מלך לא טוב, אבל מה שהוא מייצג, הוא מייצג את האומה. ואז מצד, והאומה היא ייצוג של הקדוש ברוך הוא, הריבי מלכים ימלוכו, לכן צריך להשתחוות למלך. אבל כפי שאתה בהחלט אומר, יכול להיות שיש פה סכנה של עבודה זרה, אבל אין בזה סכנה, כי הסיכוי שאדם יהפך, יחשב לאלוה, הוא קטן. כי הרי כולם יודעים שהוא בן תמותה. אז גם אם הוא יחשוב שהוא אלוה, אין פה סכנה. לכן גם השאלה, זה קשור גם לפורים, אבל משובה, מדוע מרדכי לא השתחווה לאמן? מה אכפת לו? כן? מה? הרי... אז זה כבר השערות, לא כתוב שום דבר. אתה אומר, הכהן הגדול? הכהן הגדול הוא משתחווה בגלל הציץ, ואם אין לו ציץ? ואותה שעה, הוא פוגש את המלך כשאין לו ציץ. בכל זאת לא השתחווה, כן? אבל לגבי השאלה מדוע מרדכי לא השתחווה להמן, זו באמת שאלה גדולה. כן, המפרשים פתחו בכל מיני השערות, יש לפחות חמישה פירושים שונים למה מרדכי לא משתחווה להמן. כי מצד הדין מותר להשתחוות. יצוין, אגב, זה פה אני מעלה שאלה, כל הבעיות התחילו מזה שמרדכי סירב להשתחוות להמן. מתי כל הבעיות נפתרו? כשאסתר משתחווה למלך. הבעיות התחילו מאי השתחוויה, פתאום. כן, אי תקנה, בדיוק. טוב, לא נאמר שהוא לא צדק, אני רק מציין את זה כעובדה שצריך לשים לב אליה. כן. אז איפה היינו? כן. לא יהיה לכהנים הלוויים, אז פה דיני כהונה, לא כל דיני הכהונה, אלא חלקם רק, כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל. אישי השם ונחלתו יוכלון. אז זה מה שאומר הרמב״ם, מדוע ופרד לוי ולא נוחל עם כל ישראל וגם לא נלחם על נחלתו, זה בגלל שהוא חיל השם שהופרש לעבוד את השם ולהורות את דרכיו הישרים. אז צריך להפריש איזשהו חלק מן החברה שהוא עוסק בדעת אלוהים, וזה טוב לחברה בכללה. ונחלה לא יהיה לו בקרב אחד וחב. השם הוא נחלתו כאשר דיבר לו. וזה השם כאשר דיבר עבורו, שהוא נותן לו מתנות כהונה, ואז פרנסתו מכוח מה שבני ישראל מפרישים לו, מתנות כהונה ולוויה. יש בנושא של, למשל, הפרשת החלה, יש מעלה עצומה, שאדם הרי פעם היה עושה לחם כל יום. כל יום צריך שהילד יביא את החלה אל הכהן, ואז הכהן נמצא בקשר עם אותה המשפחה, ומתעניין במה שקורה בה. ועל זה נאמר להביא ברכה, אלא אני אומר ברכה אל ביתך. רבי חנניה